Shut up and sit down. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות. שלום לכולם ולכולן, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת עדי בן עוז. לאחר 20 שנות קריירה במהלכן הייתה בתפקידי ניהול בכיר בתחום הקלינטק ומים, היא החליטה לעשות שינוי, הפכה ליועצת עצמאית בתחום פיתוח עסקי ואסטרטגיה, ורק אז הרגישה בשלה מספיק להוביל מיזם טכנולוגי בעצמה, שבא לחדש ולשדרג את אחת ההמצאות שישראל מאוד גאה בהן, הטפטפות. שלום ענת סולומון, הלגואה. אז קודם כל, תודה רבה באמת שבאת אלינו, בניגוד לאומת הסטארט-אפ שנמצאת לנו בתל אביב, את מגיעה אלינו מהצפון הרחוק.
נכון, אנחנו ממוקמים במשגב, עברנו לשם אחרי כמה שנים של פעילות בתל חי, עוד הרבה צפונה.
וואו, יש לכם הרבה נסיעות ככה, לא חזור תל אביב משגב, או שממוקמים יפה ב...
המציאות היא שמרכז העניינים עדיין נשאר, ובוודאי מרכז העסקים נשאר בתל אביב ובאזור המרכז. אז אכן נוסעים, אבל אנחנו למדנו למצוא לנו גם את קבוצת העובדים מהאזור, וגם ספקים מהאזור, ולכן אנחנו מצמצמים ככל שאפשר.
אני יודעת שאפילו יזמים ויזמות שמספרים לנו שהם פותחים את המשרדים שלהם, סך הכל בהרצליה, כפר סבא, רעננה, שזה מרחק כלום וחצי, מתקשים למצוא עובדים. ואת, מה שנקרא, הרמת ואמרת, אנחנו מוצאים את העובדים שלנו, את הספקים. עדיין יש שם איזשהו קושי או שאין לכם קושי? תכף את תספרי גם מה אתם עושים. זה תחום שהוא גם לא בדיוק מיינסטרים של פיתוח, של אנשי מקצוע.
נכון, אני אוכל להגיד שיש יותר ויותר אנשים שיוצאים צפונה ודווקא מחפשים מקומות עבודה. כך שאני חושבת שהמצב מאוד משתפר בשנים האחרונות, ודווקא יש היצע טוב של עובדים מקצועיים שמחפשים את איכות החיים בצפון ומחפשים עבודה נוחה וטובה. קבוצת העובדים שלנו מתחלקת בין מהנדסים, אגרונומים ואנשי תוכנה. אנשי תוכנה קשה יותר למצוא באופן טבעי באזור הצפון, אבל אגרונומים ומהנדסים טובים, אני חושבת שהזמינות היא טובה.
מה חלוקת האחוזים בצוות שלכם מתוך כמה אנשים אתם?
כ-20 עובדים. שניים נמצאים בקליפורניה, במשרד שפתחנו בקליפורניה, כ-18 עובדים בישראל. רוב העובדים מהנדסים ואגרונומים, שזה בעצם שני תחומי העיסוק המרכזיים בליבה של הפיתוח שלנו.
אז התחלתי ככה בפתיח וסיפרתי שאתם באים ומחדשים את אחת הגאוות הישראליות, הומצאה ב-1959 על ידי אב ובנו, שמחה ויהושע בלס, שהמציאו את הטפטפות. את חוברת למשה מירון, שהוא ממציא הרעיון.
נכון.
איך בעצם הכרתם?
לפני כ-7 שנים, אחרי שעזבתי את תפקידי האחרון כמנכ״ל ואוליה בישראל, והחלטתי לעשות את השינוי. במסגרת נטוורקינג שעשיתי, הגעתי גם למכון מחקר מגל, מכון מחקר שעוסק בתחומי חקלאות, ביוטכנולוגיה, מזון, בקריית שמונה. ותיק מאוד, פחות מוכר בגלל המיקום הצפוני מאוד שלו, ולמדתי שיש שם רעיונות פורצי דרך, אבל חסרה תשתית שיווקית עסקית לבנות פלטפורמה שתוכל למנף רעיונות מחקריים טובים. מנכ״ל מגל דאז הכיר לי את דוקטור משה מירון, שהוא חוקר ותיק מאוד במכון, אז היה בן 76, עם רוח צעירה ויזמית וחדשנית.
איזה כיף.
והוא הגה את הרעיון, מאוד התאהבתי ברעיון, ומשם התקדמנו.
אז בן 76, הוא עדיין פעיל ומעורב במיזם?
ממש לאחרונה הוא פרש, עדיין משמש כיועץ שלנו, עבר אפילו לא כדי לנוח, אלא כדי לעשות דברים נוספים וחדשנים אחרים בזמנו החופשי. איש בהחלט מרשים ומיוחד.
טוב, אז ספרי לנו מה בעצם סטורס עושה.
אנחנו מפתחים חיישן זעיר שנכנס לגזע העץ, ממש למגע ישיר עם רקמת המים, ומודד את מצב המים האמיתי והמדייק בעצם. כמעט ריל טיים עבור החקלאי. נשאלת השאלה הבסיסית, למה צריך? רוב הגידולים שאנחנו מכירים, בוודאי מטעים, מושפעים מאוד מרמת ההשקיה. זאת אומרת שאנחנו יכולים על ידי דיוק ההשקיה, לשפר יבול באופן משמעותי. אז לא מדובר ברק לחסוך מים, שזה לכשעצמו חשוב מאוד היום בהרבה יותר מדינות בעולם, אלא לאפשר לחקלאי לנהל את המוצר שלו, את היבול, בצורה יותר מדייקת באמצעות מדידת מצב המים האמיתי.
הערך האמיתי שאתם מביאים זה כאילו העץ מדבר או השטח, האדמה מדברת ואומרת אני צמאה, אני רוויה, עכשיו סבבה לי. הזכרנו את הטפטפות, אבל מה היו הפתרונות לפני?
הטפטפות היו שם וימשיכו להיות שם, הם אמצעי של הבאת המים לעץ. השאלה שמטרידה הרבה מאוד חקלאים, זה כמה ומתי להשקות. וזה תפתפת לא יכולה כמובן לתת, היא רק האמצעי ההשקיה. עד היום, במשך הרבה מאוד שנים, היו קיימים בשוק אמצעים אחרים למדידת רמת המים בקרקע. אבל הקרקע היא לא העץ. במרחקים מאוד קצרים יחסית, בטווח של חלקת השקיה, הקרקע משתנה מאוד, ולכן אי אפשר להסיק ממדידה בקרקע מה באמת מרגיש העץ. הדרך הנכונה ביותר היא לבחון מה מרגיש העץ, לדבר עם העצים. אז זו הגישה.
אז ספרי לנו איך אתם עושים את זה.
אוקיי, החיישן שלנו הוא חיישן שמבוסס על מה שנקרא אוסמומטר ממברנלי. אנחנו משתמשים בעיקרון הפשוט והבסיסי של אוסמוזה.
רק נגיד, אוסמוזה בעברית זה פיעפוע.
נכון.
של העברת נוזלים מצד אחד לצד שני.
לצורך השוואת פוטנציאלים או השוואת ריכוזים. באמצעות ממברנה שהיא בעצם חדירה למחצה, זה אומר שרק מים יכולים לעבור דרכה, מלחים אינם יכולים לעבור דרכה, או כמעט ואינם יכולים לעבור דרכה. כאשר אנחנו מחברים את החיישן שלנו, שהוא מורכב מתא בנפח קטן מאוד, עם נוזל בלחץ אוסמוטי גבוה, זאת אומרת נוזל בריכוז גבוה בפנים, אנחנו מחברים את החיישן לרקמת המים של העץ, מים ינו מרקמת המים של העץ אל החיישן ומהחיישן החוצה, לצורך השוואת ריכוזים בתהליך של אוסמוזה ישרה ורגילה. כאשר מים ייכנסו לתוך החיישן, הלחץ בו יעלה כי הוא אטום ובנפח קטן, כאשר מים ייצאו מהחיישן החוצה, הלחץ ירד. מעקב שוטף של הלחץ, בתא שלנו, אנחנו יכולים לתרגם אותו למה שנקרא פוטנציאל המים בגזע, שהוא המדד המדעי המדייק ביותר את מצב המים בעץ.
מצד אחד את מדברת על העץ, ועל זה שאנחנו רוצים להרגיש את כמות הנוזלים בעץ, ומצד שני את אמרת שזה עניין של שטח. אז אני מבינה שבעצם את החיישן, אני לא מכניסה בכל עץ שיש לי במטה, אלא אני מפזרת אותו אחד לכמה, מה, דונמים?
הרבה יותר. מה שהופך את שיטת החישה שלנו לגם טכנו-כלכלית, היא העובדה שהשונות של הפרמטר שאנחנו מודדים, שהוא פוטנציאל המים בגזע, היא הנמוכה ביותר בהשוואה לכל המדדים האחרים. אם תנדדי בקרקע, השונות היא גבוהה. אם תנדדי על העלים אפילו, השונות היא גבוהה. יש עלים שחשופים לשמש, חשופים לצל, וזה משנה כמובן את המדד שלהם. המדידה בגזע מאפשרת לנו להיות בשונות הנמוכה ביותר, ולכן אנחנו מדברים על חיישן אחד לכ-10 דונם.
הסיבה שאת אומרת שהגזע זה המקום הכי טוב, כי בעצם בניגוד לטבע שמים יורדים למטה, עצים יונקים את המים מהאדמה, ולכן המים עולים כלפי מעלה. יש לכם מקום אידיאלי לשים את החיישן לאור הנתון הזה שאני מספרת?
כן, אנחנו למעשה מתחברים לצינורות העצה, אבל לא לצינורות ההובלה ממש, כי אם היינו חודרים בצורה מכנית לתוך צינורות העצה, אז אנחנו בעצם חוסמים אותם ומפסיקים את פעילותן. אנחנו חודרים לרקמות שסמוכות לצינורות העצה, כאשר ביניהם יש תנועה של מים, מעבר של מים, ויש יצירה של שיווי משקל. כך שמה שאנחנו מודדים ברקמות הסמוכות, בעצם מייצג את מה שנמצא בצינור ההובלה הפנימי.
ערוצי העצה האלה עוברים לאורך כל העץ.
הם נמצאים בצד הפנימי של הגזע בדרך כלל. אנחנו מדברים על עצים שאנחנו מכוונים אליהם, זה מטעים כמו שקד, תפוח, הדרים למיניהם, אבוקדו, שזיף, מטעים גפן ליין, שהוא פוטנציאל שוק מאוד משמעותי עבורנו. אלה גידולים שאנחנו מכוונים אליהם בשלב הראשון.
קצת עוד להבין את הפתרון ברמה הטכנית. מה הגודל של חיישן כזה?
המודל הנוכחי שנמצא ביישום הוא בגודל של 12 מילימטר. כאשר אנחנו ממש לאחרונה זכינו במענק מאוד יוקרתי של האיחוד האירופאי, שמאפשר לנו לפתח את הדגם הבא, שיהיה קטן יותר, יאפשר לנו גם להיכנס למטעים צעירים, שהגזע באופן טבעי קטן יותר, וגם לגידולים קטנים יותר, כמו כותנה, עגבניית חממה, שלשם אנחנו מכוונים.
מדהים. אז היום בעצם, בגלל הגודל, אתם יכולים להיות אך ורק בגזעים או בעצים שהם בוגרים למעשה?
מאוד תלוי בגידול. אם תבחני למשל תפוח, תפוח כאשר שותלים אותו, קוטר של הגזע יחסית גדול, אנחנו מדברים על 2-3 סנטימטר, והוא גדל בקצב יחסית מהיר. זאת אומרת שהיום המגבלה של החיישה שלנו דורשת כתרים שלא ירדו מתחת ל-3 סנטימטר. זה עדיין מאפשר לנו הרבה מאוד גידולים בגילאים סבירים, אבל אנחנו רוצים לשפר גם את זה.
דיברנו על החיישן הזה, מהצד, את יודעת, הטכני שנמצא בתוך העץ, לדעת איך אנחנו יודעים האם יש לנו מספיק מים. דיברנו על הממברנה, מים נכנסים, מים יוצאים. אבל מן הסתם החיישן הזה מרגיש, ועכשיו הוא צריך לדווח, וכאן גם נכנסת הטכנולוגיה, אתם משתמשים בווי-פיי, אתם משתמשים ב-RF, כדי להעביר את המידע בעצם דרך הענן, אל האפליקציות של החקלאים.
נכון. אנחנו פיתחנו פתרון מלא, כאשר הליבה של הטכנולוגיה והחדשנות נמצאת במכשיר החישה. כל האמצעים הנלווים הם יחסית סטנדרטיים, למרות שהם פיתוח יהודי שמתאים לטכנולוגיה שלנו. אנחנו משדרים RF מהחיישן לרכזת שנמצאת במטע, וסלולרי לענן, שם יש עיבוד מינימליסטי של הדאטה, והנגשה של הדאטה לחקלאי באמצעות אפליקציה או ווב אינטרפייס, בצורה מאוד ידידותית ונוחה לקבלת החלטות.
RF, למיטב ידיעתי, הטווח המקסימלי שלו הוא כמה עשרות קילומטרים, את מדברת איתי על 10 דונם שהחיישן כאילו יודע לחוש.
את נוגעת בנקודה מאוד 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 משמעותית, למדנו מה שנקרא על בשרנו, המגבלות הן עוד יותר גבוהות, הנתון שנתת הוא קצת נמוך, אבל כאשר אתה מגיע למטע ויש אלווה שמכילה מים, אז היכולת להעביר סיגנל עוד יורדת. למדנו את זה, זה מגבלה טכנית שהולכת ומשתפרת כל הזמן, יש פתרונות, אפשר בהחלט להגדיל טווחים, אנחנו היום מדברים על מאות בודדות של מטרים של יכולת שידור, וזה עדיין ניתן לשיפור באמצעים שונים.
כדי לעשות את השידור הזה, החיישן יש לו בטריה, הוא נטען סולרית, מה קורה שם?
אנחנו בחנו את שתי החלופות, בסיכמו של דבר צריכת האנרגיה של החיישן היא ממש מינימליסטית, אנחנו מדברים על חיישן מתעורר 1-6 דקות, מוקח מדידה ומעביר את הדאטה 1 לשעה, כך שמדובר על צריכת אנרגיה מאוד נמוכה, שכרגע נתמכת בסוללה, שלפי החישובים שלנו צריכה להיות מוחלפת 1-3 שנים, בהחלט סביר ולא בעייתי. אפשר יהיה להתקדם מערכת סולארית, ניסינו ורסיה כזו בעבר שעדיין הייתה קצת עם בעיות ולא הייתה עדיין בשלה. בשלב זה אנחנו לא מוצאים לזה דרייב משמעותי.
מה המשמעות בעצם שעכשיו אותו עץ כל 2 עובר קידוח, מפזרים את זה בעצים השונים?
בהקשר של הבטריה, 1-3 שנים כשידרש, פשוט מגיעים לשטח, מחליפים בטריה, בזה זה נגמר. אורך החיים של החיישן, אנחנו מעריכים שגם הוא יהיה בטווח הזה של 2-3 שנים, ואז פשוט תשאיר אותו בעץ, כי קידוח, אותם 2-3 שנים כבר ראינו שהעץ גדל בעצם וכאילו מחבק את החיישן עוד יותר, מהדק אותו אליו, הוא גדל מסביבו. אין טעם לחטט ולחפש חיישן שסיים את חייו, אפשר לחתוך כבל קטן ולקדוח או ליד באותו עץ או עץ אחר ליד.
מספרת על זה שבעצם העץ מחבק אותו, ואני תוהה האם כשהגזע מתאבא, החיישן זז החוצה, או שבעצם העץ כמו בעצמות מייצר שכבה מסביב.
הוא מייצר שכבה מסביב. אם נסתכל על עצים, מרבית העצים צומחים החוצה, השכבות החיצוניות הן תמיד הפעילות יותר, הצעירות יותר. אנחנו כמובן לא רוצים להיות בשכבות שהולכות ומתות, אבל בטווח השנים שאנחנו מדברים עליהם, לגידולים הספציפיים שאנחנו מכוונים אליהם, אנחנו נמצאים בטווח של שכבות עדיין פעילות.
בגלל שאת אומרת שבאמת העץ גדל מסביב לחיישן ומתאבא, אין מצב שבעצם אותם ערוצי חישה, מים שדיברנו עליהם, פתאום יקבלו איזשהו בלוקאג' חסימה כתוצאה מהחיישן?
את נוגעת בנקודה מאוד 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 רלוונטית. האתגר שבפיתוח, לצד הפיתוח המכני האלקטרוני, היה אתגר ביולוגי, אגרונומי, כי התגובה הטבעית של העץ, של הרקמות, היא לדחות ולחסום את הזרימה או את האזור. ברגע ששוחררו חומרים שמטרתם לחסום ולאפשר לעץ להחלים, הם בעצם פוגעים לנו בעיקרון הטכנולוגי של החיישן. והזכרת גם את הצד של, את התחום של ה-Medical Device. אנחנו מאוד מאוד משיקים אליו, וגם הפתרון שפיתחנו כדי להתגבר על אותה תגובת פצע אופיינית לעצים, מגיעה מעולמות ה-Medical Device.
הזכרנו כאילו את המתק והשתמשת במינוח הזה, אז אם אני שואלת אותך מבחינת ורטיקל, איפה את שמה את עצמך? באגרוטק, ב-IoT, במשהו אחר?
זה מעניין. אנחנו ללא ספק אגרוטק, ואחד התחומים המאתגרים של האגרוטק היא הרבה מחברות האגטק היום עוסקות באיך לעשות את התהליכים שחקלאים עשו עד היום בצורה ידנית ולא מבוקרת, בצורה אוטומטית, מבוקרת, מנוהלת ומונגשת תוך ניהול מידע. ואז הפיתוח הוא בעיקר ממוקד בתוכנה. אלה פיתוחים שהם מאתגרים, הם חשובים, אבל הם קצרים יחסית. האתגר שלנו הוא אתגר משולב, ולכן הוא אתגר מורכב וארוך יחסית. ולכן אני חושבת שאנחנו קודם כל נמצאים באגרוטק. IoT הוא חלק מהמשחק. אין היום מה לעשות עם מוצר כזה, אם הוא לא מונגש והוא לא מגיע באמצעים האלה לחקלאי. זה חלק מאותו איסוף מידע לתוך איזשהו מושג רחב מאוד של ביג דאטה, שיקח לו זמן עד שהוא יתממש בפועל, בטח בעולם האגטק, אבל אנחנו כולנו מכוונים לשם.
עכשיו, את מזכירה את החקלאי, ואמרנו שבעצם האינפורמציה מועברת אליו דרך אפליקציה, וככה כשאני חושבת על החקלאים, כזה אני מדמיינת את ארצות הברית, הארדקור, סליחה על הסטיגמה, אבל לא נראה לי שהם אנשים חובקי טכנולוגיה אוהבי שינויים, הם יותר אוהבים באמת להתבסס על השושלת המשפחתית, את יודעת, אנחנו יודעים הכי טוב מה נכון ליקב שלנו, מה נכון למטה שלנו, יש לנו את המטה הזה 100 שנים, טכנולוגיה לא תלמד. את מוצאת את הקושי הזה?
זה מדהים לראות כמה שאנחנו רואים את השינוי. את צריכה לקחת בחשבון שהגיל הממוצע של חקלאי בעולם היום הוא 60, אולי קצת יותר מ-60. הדור מתחלף. מגיעים צעירים, והם נכנסים עם הרבה הרבה יותר אהבה, גישה, רצון לאמץ טכנולוגיות. לכן הטיימינג של האגטק לא במקרה. אנחנו מדברים על משבר מזון גלובלי שצפוי להיות איזה דרייב אחד, אבל אני חושבת שמה שבאמת ידחוף ודוחף את הטכנולוגיות החקלאיות היום קדימה, זה החלפת הדור. אנחנו רואים צעירים שרוצים לראות את זה, לנהל את המטע שלהם בלפטופ, הם רוצים הרבה יותר שליטה מרחוק, הם מוכנים להיכנס לעולם החקלאי אם זה בא לצד טכנולוגיה. הם כבר הרבה יותר מפונקים מהדורות הקודמים שעשו את זה גם בגישה שמרנית מאוד 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 ותיקה.
אז למרות האופטימיות שאת משדרת, אני בן אדם של מספרים, עשיתי קצת תחקיר, וגיליתי שאחוז החקלאים שמשתמשים בטכנולוגיה בעולם הוא בסך הכל 10%.
אפילו פחות.
אז לאור האופטימיות, את יודעת, מצד אחד את מספרת, הגיל הממוצע זה גיל של 60. מצד שני, אני ככה משתפת את הנתון של ה-10%. יש פה שני קשיים שאת צריכה לתקוף אותם בצד העסקי. כמו שסיפרת בהתחלה, את הגעת בעצם לעזור עם הצד העסקי. האחד הוא איך בכלל מגיעים לקהל של בני 60, והשני זה איך מחנכים לעשות את השימוש, גם את הדור הצעיר הזה, שאת יודעת, עדיין צריך לעשות פה חינוך שוק.
שאלה מצוינת. אני חושבת שאנחנו נהנים מיתרון מאוד בולט על פני קולגות שלנו בתחום. אני לא הרחבתי על זה קודם, אבל אנחנו מודדים את מה שנקרא פוטנציאל המים בגזע. פוטנציאל המים בגזע מבחינה אגרונומית מדעית מוכר כמדד המדייק ביותר והרלוונטי ביותר לניהול השקיה מדייקת. עד היום מדדו ומודדים את המדד הזה באמצעות כלי ידני מאוד מסורבל, אבל מאוד מוערך. את תמצאי את זה בעיקר בשווקים כמו ישראל, קליפורניה, אוסטרליה, קצת אירופה, אנשים שתורכים ועושים את המדידה המסורבלת והקשה הזו, בשביל הערך של אותה מדידה שמגיעה פעם בשבוע בממוצע. הערך הזה, ב-30-40 שנים האחרונות שהוא נמצא בשימוש, פותחו פרוטוקולים שגם נתמך על ידי רוב האקדמיות, בוודאי בשווקים שציינתי. אנחנו, האסטרטגיית החדירה שלנו לשוק, מבוססת קודם כל לפנות לאותם חקלאים שעושים שימוש במכשיר הידני, או שמכירים את הערך שלו, והפרוטוקולים כבר קיימים.
לתשובה שלך עונה לי, איך אתם יודעים לדייק את המספרים שאתם שולחים לאפליקציה מבחינת עד כמה העץ צמא? אני שואלת איך בעצם אתם מגיעים לקהל היעד שלכם, כי את אותם מדדים, את אותם פרוטוקולים, אין לכל חקלאי.
לכל חקלאי יש גישה, אלה פרוטוקולים שהם public domain, פותחו בישראל על ידי מכון וולקני, המו"פ הישראלי, מו"פ צפון, פתוחים לקהל. החקלאים בישראל עושים היום שימוש. כמעט כל מגדלי התפוחים בישראל היום, למשל, משתמשים ומכירים את הערכים האלה מתוך הידע הציבורי הקיים. כנ"ל, אוניברסיטת UC דייוויס, פיתחה במהלך השנים את הבייסליינס עבור גידולים שונים. חקלאים בקליפורניה מכירים את זה, משתמשים בזה.
יש את הפרוטוקולים האלה. פותחו במהלך שני העשורים האחרונים. המאגרים קיימים, כמו שאת אומרת, הם ציבוריים, ואני יכולה לגשת אליהם. סבבה, זה רק מקשה על החדירה של סטורס להיכנס לשוק, או להגיע לאותם חקלאים, כי על פניו יש את המחסום הראשוני, והם אומרים, למה אני צריך אותך? אני יודע מה המדדים.
מכירים את המדדים, לכן אין לי צורך בחינוך שוק. אבל הכלי היום להשיג את אותו מדד, הוא מסורבל וקשה, שרבים מהם אומרים, אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא יכולים למדוד את זה. ואז החיישן שאנחנו מציעים, מחליף, נותן להם את אותם מדדים מוערכים, אוטומטי, אלקטרוני, מונגש לפלאפון הנייד או למחשב שלהם, וזה היתרון, ולכן הדלתות נפתחות בצורה שמפתיעה אותי כל פעם מחדש.
אז ישראל זה באמת מדינה קטנה, בצפון הארץ יש סדר גודל של 10,000 חקלאים, וה-10,000 האלה מספקים 20% מכלל התוצרת שלנו, נכון. אבל סך הכל 10,000 חקלאים, אני מניחה שגם מאוגדים בתוך איזשהו גוף, אפשר לפנות אליהם. אבל איך אני מגיעה עכשיו לחקלאים בארגנטינה, בספרד, באיטליה, בארצות הברית?
המודל העסקי שלנו מבוסס על עבודה עם שותפים, עם מפיצים. הזכרת קודם את הטפטפות של נטפים. נטפים זה אחד השותפים שלנו. נטפים מכירה מאוד בערך להגדיל את הפורטפוליו שהיא יכולה להציע, הטכנולוגי שהיא יכולה להציע ללקוחות שלה, על ידי הוספה של כלים מתקדמים, חדשניים, ולכן היא מאוד מעוניינת בפתרונות מהסוג שלנו. אנחנו משתפים פעולה עם נטפים גם בקליפורניה, גם בישראל וגם בדרום אפריקה למשל. אנחנו משתפים פעולה עם נאנדן ג'יין, שחקן נוסף מוביל בתחום של השקיה. אנחנו משתפים פעולה עם חברות שהן לאו דווקא חברות השקיה, הן חברות שהן IoT לחקלאות, כמו חברת פסל אינסטרומנט הבינלאומית. המודל הוא מודל של להיעזר בחברות שכבר יש להן, בנו את הפלטפורמה השיווקית תפעולית, ולהיעזר בהן כדי להגיע אל השוק. עד היום גם הכניסה שלנו בעצמנו ברמת R&D הייתה קלה יחסית, כי חקלאים מביאים הרבה מאוד עניין.
אני חושבת שזו שיטה מדהימה, מעבר לזה שהם באמת כבר שם ומכירים את הלקוחות, בהם כביכול על ידי זה שהם משווקים אתכם גם מחזקים את עצמם, את הצורך שלהם, את השירות שהם בדיוק. נותנים, יש שם מעבר לבנפיט הזה גם איזושהי אינטראקציה כלכלית, כלומר יש לכם איזשהו הסכם שעל כל דלת שהם פותחים לכם, בין אם זה רבשר או משהו אחר?
בוא נגיד, הסכמי הפצה שלנו הם בהתהוות. אנחנו התחלנו ממש השנה את הפעילות המסחרית הראשונה שלנו, והיא עדיין מאוד מוגבלת בגלל קפסיטי של ייצור מוגבל. אנחנו עדיין מייצרים במעבדה שלנו במשגב, ואנחנו בחודשים הקרובים נעביר את הייצור לייצור תעשייתי, נעשה סקייל-אפ לייצור, ולכן כל התהליך הוא תהליך בהתהוות עם אותם גורמים שציינתי לגיבוש של הסכמי הפצה. הסכמי הפצה כמובן יכללו תנאים מסחריים שבהם אותו מפיץ רוכש מאיתנו בתנאים מסוימים, מוכר ללקוח הסופי, עם מנגנוני תמיכה טכנית וליווי והדרכה של הצוות שלנו.
דיברנו על זה שבשביל להכניס את החיישן לתוך העץ צריך לקדוח, דיברנו על הפחד מלפגוע ברקמות שיפגעו בעץ ויכולים גם להרוג אותו, ואז השאלה היא, מי עושה את ההתקנה? האם זה אנשים שלכם? אתם מכשירים? כאילו...
אנחנו מכשירים. תכננו תהליך שהוא כמעט אידיוט פרוף. מתוך כוונה שהמפיץ עם יכולת טכנית בסיסית יוכל לבצע את ההתקנה. זה שילב בין הפיתוח האגרונומי לפיתוח הנדסי עם ערכת התקנה שהיא כמעט ולא ניתנת לטעויות.
איך הערכה שלכם מונעת את הטעויות האלה?
הערכה תוכננה כך שיש בה בעצם חבקים מתוכננים עם סטופרים לעומק הנדרש של הקידוח. אנחנו משלבים גם חומר עטימה, כי אחרי הקידוח אנחנו צריכים לוודא שהאזור יהיה אטום לחלוטין ולא יהיה מגע של חמצן ואוויר. בצורה מאוד נוחה ועילה, כך שאדם אחד, טכנאי, עם יכולות טכניות בסיסיות, יכול לבצע אותה, והיא התקנה של דקות בודדות.
מדהים. מה העלות של חיישן כזה?
אנחנו מדברים על מודל של ליסינג. הסיבה היא שאנחנו כחברת סטארט-אפ זקוקים לאיזושהי גמישות, אנחנו כל הזמן ממשיכים ומשפרים את המוצר. והיכולת להביא באמצע העונה או עונה לאחר מכן, להביא מוצר משופר, ליסינג מאפשר לנו גמישות כזו. כך שבעצם החקלאי מקבל את ההארדוור, את הסופטוור ואת התמיכה הטכנית בעבור איזשהו תשלום שנתי בסיסי. אנחנו מדברים על מאות דולרים לעונה לחיישן.
אני ראיתי שזה נע כזה באזור של 300 דולר.
נכון.
זה השתנה או זה...
לא, אותו... לא, זה הטווח, זו עלות שאנחנו יודעים שהיא אפילו אטרקטיבית מאחר, ואין מדד היום מדייק יותר מהמדד שאנחנו מדברים עליו ביחס לחלופות.
אז בממוצע, נניח אם לוקחים גודל ממוצע של מטעים, כמה סנסורים צריך כדי לכסות?
זה משתנה מאוד, איכן החלקה, מה מידת השונות בחלקה, מה הגידול שאנחנו מדברים עליו, אבל אם ניקח למשל חלקות תפוחים ממוצעות בישראל, ממוצע של בערך 30-40 דונם, אנחנו מדברים על כ3 חיישנים. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עלות של כ$1,000 ליחידת השקיה.
סתם כדי לסבר את האוזן, כיסוי של נטפים לאותו מטע, מה העלות?
חיישנים שלמשל נטפים משתמשת היום, היא עלות אלטרנטיבית, מדי קרקע למיניהם או מדים אחרים. מדי הקרקע יעלו בהשוואה כ$100-200 ליחידה, אבל על מנת לקבל איזשהו משהו שווה ערך, צריך להתקין קרוב ל10 חיישנים לאותה יחידת שטח, ואף אחד לא מתקין 10 חיישנים כאלה ליחידת שטח. זה פשוט יקר מדי.
זה יוצא בערך אותו מחיר, כאילו 100 כפול 10 זה 1,000, 3 כפול 300 זה 900, את יודעת זה.
נכון, אבל המדידה של הקרקע היא מדידה שאיננה ישירה. אנחנו רוצים לדעת מה מרגיש העץ. לפעמים יכול להיות מצב שבו הקרקע רוויה.
ברור.
והעץ עדיין מסיבות כאלה אחרות, שגם הן מעניינות אותנו, למשל מחלה כזאת או אחרת, הוא לא מסוגל למשוך. או בגלל תנאים סביבתיים אפילו, הוא לא מסוגל למשוך את המים הזמינים לו בקרקע. לכן מדידה עקיפה, היא הופכת להיות לא רלוונטית כאשר אנחנו מדברים על עולם של השקיה מדייקת.
עכשיו, את הזכרת פה נושא שהוא מאוד מעניין, בטח ליזמים ויזמות צעירים. בהתחלה, כשסיפרת על השיתוף פעולה עם נטפים, זה נשמע כאילו שיתוף פעולה אידיאלי ומאוד מתבקש. עכשיו, כשאת מספרת לנו, את אומרת לנטפים בעצמם יש חיישנים, ואז יש לך פה איזושהי החלטה שהיא החלטה שהיא לא טריוויאלית, לחבור כביכול למתחרים שלך ולעשות איתם שיתוף פעולה.
אנחנו לא רואים אותם מתחרים. כאשר אנחנו בוחנים מתחרים, אנחנו בוחנים יצרנים וספקים של מדים כלשהם להשקיה מדייקת, וגם מה המדד. נכון לעכשיו בעולם אין אף אחד שמודד את פוטנציאל המים בגזע בצורה ישירה, אוטומטית, אלקטרונית, כמו שאנחנו עושים. אז נכון להיום אין לנו מתחרים. אם אנחנו הולכים למדדים צמחיים להשקיה, יש חברות נוספות, ותיקות מאוד, גם ישראליות, גם אחרות, אבל אנחנו פחות רואים אותם כמתחרים, כי שיטת המדידה היא שיטה אחרת שהופכת אותנו לפורצי דרך. נטפים, יש לה עניין אחד, יש לה עניין להערכתי, לספק לחקלאים שלה מגוון של פתרונות שיאפשרו השקיה אופטימלית. כמו כולם, גם היא מחפשת את הפתרונות הטובים ביותר שנמצאים על המדף. אנחנו מאמינים שאנחנו היום הפתרון הטוב ביותר להשקיה על המדף.
מי המתחרים שלכם? את ציינת שיש מתחרים שאתם מסתכלים, אבל בואי ציינית את השמות שלהם.
אם אנחנו מסתכלים על המדדים הצמחיים, יש חברות רבות מאוד בעולם שקיימות כבר, חלקן קיימות כבר 10 שנים. חברת סופלנט למשל, חברת פייטק, כלי שנמצא על הגזע, אבל מודד מדד אחר שהוא מדד עקיף, ולא מדד ישיר כמו שאנחנו מודדים.
אני ככה חושבת בראש, אם נטפים בעצם העובדה שהם בקרקע, אתם בגזע, יש פה עוד המון אנליטיקות שאפשר לעשות.
בהחלט.
אתם משתפים פעולה מבחינת הדאטה, מבחינת החיישנים שמתקשרים ביניהם?
בהחלט, נטפים כמו חברת ג'ן איריגיישן או נאנדן ג'ן הישראלית, בונות ומפתחות פלטפורמות רחבות שיתנו לחקלאי מידה רבה של נתונים, מידע, להמלצות רחבות. אנחנו משלימים פה את הפלטפורמות שהן מפתחות בערוץ של ההשקיה המדייקת, והשילוב של זה עם מדדים נוספים הוא רק מבורך. הם לומדים את זה, אנחנו לומדים את זה, ובהחלט השיתוף פעולה הוא רחב.
את הזכרת בתשובה שלך, בעצם שאתם היום נמצאים בישראל, ארצות הברית, קליפורניה ספציפית, ודרום אפריקה. ארצות הברית אני יכולה להבין, כי היא נמצאת בטופ 5 של יצואני הפירות, ומן הסתם כאילו בכל מה שקשור לאגריקולצ'ר הם שוב בטופ 5 של המדינות, אבל למה בחרתם את דרום אפריקה?
קליפורניה בחרנו בגלל שהיא באמת הספקית המרכזית לגידולים הרלוונטיים שלנו, שקד, שזיף יבש, יקבים, בהחלט ספק מרכזי, אבל בעיקר בחרנו בו בגלל שזה שוק שמדבר את השפה שלנו, מדבר את פוטנציאל המים בגזע, ולכן אין צורך לחנך אותו, ולכן הוא מאוד מאוד להוט להחליף את הפתרון המסורבל הידני בפתרון אלקטרוני אוטומטי, ולכן גם הקמנו שם חברה וגייסנו עובדים, ואנחנו כבר שנה שנייה פעילים בקליפורניה. את דרום אפריקה בחרנו בגלל שהיינו זקוקים לעונה נוספת. העובדה שקליפורניה וישראל עונות ההשקיה שלהן הן בערך אפריל עד אוקטובר, אנחנו רוצים להמשיך את הפיתוח שלנו, את ה-R&D ואת העבודה, גם בהמשך השנה. ובמקום לעצור ולהגיד לאגרונומים ולמהנדסים, אוקיי, בוא נצא לחופשת חורף ארוכה, אנחנו יוצאים למקומות בחצי השני של הכדור, ודרום אפריקה מאוד נוח, כי הוא קרוב יחסית, עם שעון זמן לא שונה, מול אוסטרליה למשל.
זה הרבה... מה שבאתי לשאול אותך, כי אוסטרליה נמצאים גם מאוד גבוה.
בהחלט, ואוסטרליה נוצרו כבר מגעים ומחכים לנו, אבל מבחינה לוגיסטית יותר קשה לפעול באוסטרליה, והעדפנו לגשת לדרום אפריקה, שבאופן מפתיע, דרום אפריקה מגדלת הרבה מאוד שקדים, הדרים, גפן ליין, גידולים שהם מאוד רלוונטיים לנו.
את מפתיעה אותי האמת, כי הסתכלתי על הנתונים של 2018 והם אפילו לא ברשימה של הטופ 20.
בהחלט לא בטופ 20, אבל יש שם אלפי אקטר של כל אחד מהגידולים האלה. זה שוק שלא פנינו אליו בגלל הפוטנציאל העסקי שלו, גם חשבנו שהוא נמצא קצת מאחור מבחינה טכנולוגית, ולבוא עם state of the art technology, לא בדיוק הזמן הנכון. הופתענו, באנו לחלקת R&D בלבד, אמרנו אנחנו זקוקים לזה לצרכי הפיתוח, והופתענו מהעניין העסקי. בחרנו שותפים עם הפוטנציאל לכך, אבל בהחלט הופתענו מהעניין. אנחנו כבר השתתפנו ברודשואו בדרום אפריקה, ובאופן מפתיע, האזור יטפס בקדימויות של הפיתוח העסקי שלנו.
וואו, אחד זה מרגש, ושתיים זה באמת כמו שאת אומרת מפתיע. אחד מהפרקים הראשונים שלנו, ראיינו את נטלי מקונטה, ומה שהם עשו זה באו לעשות אי-קומרס בדרום אפריקה, כשבעצם הראיון הוא בגלל שהטכנולוגיה שלהם היא נוקיות הישנות של פעם, אז כל החוכמה אצלהם הייתה לעשות דאונגרייד לכל האפליקציות שלנו ולכל הדברים, כדי שיוכלו לשרת גם את האנשים שם. ואת באה ואומרת משהו אחר, לא, אין לנו שום בעיה, אנחנו רצים שם ומחבקים שם את הטכנולוגיה.
הופתענו מאוד. אנחנו ידענו שרק לאחרונה אימצו את מדעי הקרקע, ולכן הערכנו שיחלוף עוד זמן עד שהם יבינו את היתרון של מוצר כמו שלנו. הופתענו לשמוע שכבר למדו את המגבלות של מדעי הקרקע, ומאוד מאוד מעוניינים בפתרונות כאלה.
אני רוצה לגעת בעוד נושא שאנחנו לא נגענו בו עד היום. האמת, את הראשונה שאני מכירה שהצליחה לזכות במענק, הרבה מגישים, אבל כמעט ולא מכירה כאלה שהצליחו להשיג מענק מאירופה של הורייזן 2020. אז אני רוצה שתספרי קצת על המענק, ותספרי על ההבדלים בין ההגשה לרשות החדשנות, שגם מהם יש לכם סכום יפה של כסף,
נכון.
לבין התהליך מול הורייזן.
החשיבה הייתה על הורייזן 2020 בגישה של, בפעם הראשונה כשנחשפתי לאפשרות הזו, אם זה יגיע, זה יהיה בונוס נחמד. הסטטיסטיקה כל כך כל כך גרועה, שבאמת לא הערכתי שאפשר לבנות על זה. להגיש לבד ולהתמודד עם זה, בחרתי שלא. מול סטטיסטיקה כזאת וההשקעה נדרשת בהכנה של בקשות, נראה היה לי לא סביר ולא נכון. מה ששונה לגבי רשות החדשנות, שאנחנו כן מגישים כבר בקשות לבד, עצם העובדה שזה בשפה וגם תרבותית, כבר מכירים ויודעים לתת את המענה הנכון. כן. השתמשנו בחברה שיש לה הדקווטר בלונדון וברומא, נקראת Aligned Transfer Technology.
כמה עולה התענוג?
מה שיפה הוא שזה תשלום על בסיס הצלחה. זאת אומרת שזה לא עלה לנו כלום, למעשה. הגשנו בפעם הראשונה, זכינו במה שנקרא פייז 1. פייז 1, אתה מקבל מהאיחוד האירופאי 50,000 יורו, לצורך הכנת סטאדי, אבלואיישן ראשון, להשתמש בזה לאיזשהו סקר, גם של השוק, גם טכנולוגי, ואז אתה יכול בעצם להגיש לשלב השני, שהוא הפרויקט עם המענק המשמעותי. השתמשנו בכסף הזה כדי להכין את הסקר הזה ואת התוכנית להגשה השנייה, ואחר כך נדרשו כמה הגשות. בכל הגשה שהגשנו, גירדנו את הרף מלמטה.
איך אתם יודעים?
אתה מקבל מהוועדה ציון, מהסוקרים ציון, אתה מקבל גם איפה, באיזה קטגוריות אתה דורגת יותר גבוה ובאיזה פחות, ונניח שציון עובר הוא 14, אנחנו קיבלנו 13.8, 13.9, ובמקביל לזה אתה מקבל Seal of Excellence, שאומר, נכון, לא הצלחת לעבור, אבל הגעת לציון מאוד מרשים, ואנחנו נותנים לך תעודה שאומרת שוועדה אירופאית מצאה אותך בראש החדשנות, והיא תשתמש בזה כדי להשיג מענקים אולי ממקורות אחרים. אז אחרי פעמיים שקיבלנו Seal of Excellence, שזה היה נחמד, אבל זה לא מספיק טוב, במקביל השתנתה קצת השיטה בוועדה האירופאית. השיטה השתנתה שאחרי שנעשה איזשהו דוח ראשוני של אותם שופטים מומחים שנותנים את האבלואציה שלהם, אם עבר את הרף שנקבע, אתה מוזמן לבריסל להגיש פיץ' בפני ועדת שופטים. ברגע שהבנתי ששינו את השיטה, הערכתי שהסיכוי שלנו עולה. כי היכולת לתקשר את היתרונות של הטכנולוגיה שלנו ואת הייחודיות במסגרת פיץ' ומגע אישי עם שופטים, הרבה יותר טובה מלקרוא טקסט על הנייר. ואכן קיבלנו הזמנה לבריסל. בדרך כלל, אם אתה מוזמן לפיץ' בבריסל, הסטטיסטיקה כבר הופכת להיות יותר גבוהה, זה כבר 40-50% אפשרות של שחייה. משם קיבלנו את התשובה החיובית שזכינו במענק, והוא מענק מרשים וחשוב.
את הזכרת את החברה שדרכם בעצם עשיתם את ההגשה, ועל זה שהם עובדים על סמך הצלחה, מה העמלה?
10% מהיקף הפרויקט, אבל חשוב לציין שזה לא 10% שעל ההכנה ועל הזכייה, הם ממשיכים ללוות אותנו במהלך הפרויקט, וזה יתרון גדול, כי יש דיווחים שצריך לדווח, בדומה לדיווחים שצריך לדווח לרשות החדשנות, ופה היכולת שלהם כגוף אירופאי שמכיר את זה, להכין את הדוחות כמו שצריך, ללוות אותנו במהלך השנתיים, הוא מאוד חשוב. אז מבחינתי, הם נותני שירותים חשובים, וה10% הם בעבור השירותים שהם נותנים לנו.
יש הרבה תוכניות ומענקים שכשפונים אליהם זה דורש לעשות שיתוף פעולה עם חברה מקומית, להעסיק אנשים מקומיים, לפתוח חברה במקום. מה הדרישות של הורייזן בהקשר הזה?
להורייזן יש הרבה תוכניות, הרבה מסלולים, אני לא מכירה את כולם. התוכנית שאנחנו השתתפנו וזכינו היא תוכנית שנקראת SME Instrument. היא מאפשרת לקונסורסיום לגשת, היא מאפשרת גם לחברות סטארט-אפ לגשת לבד. אנחנו ניגשנו לבד. במסגרת התוכנית, כחלק מהמיילסטונים, אנחנו גם הזכרנו שיתופי פעולה שנעשה בקליפורניה, במדינות נוספות, באירופה כמובן, עם השותפים הנוכחים שלנו. כך שזה חלק מהתוכנית, אין פה איזושהי חובה או דרישה. הייחוד מה שהוא רוצה לראות במסגרת התוכניות האלה, הוא רוצה לראות שההשקעה, הוא משקיע לכל דבר ועניין. הוא רוצה לראות שההשקעה שלו מצליחה. ולכן שיתופי פעולה עם חברות, קידום שווקים או כל דבר שיכול לסייע לאותה חברה שקיבלה את המענק, לפרוץ החוצה ולהצליח, זה אינטרס שלו.
את אומרת שהם כמו משקיע רגיל, אבל הם, זה כמו הרשות לחדשנות, הם לא מקבלים כסף, הם מקבלים אחר כך מקסימום תגמולים, לא?
לא, אפילו לא תגמולים. הם לא מקבלים אקוויטי בחברה, והם לא מקבלים תגמולים. אבל גם בפוזיציה הזו, הם רוצים לדעת שהם חילקו את הכסף נכון. כי יש להניח שחלק מההשקעות האלה שהם עושים יורדים לטמיון, כי הסטטיסטיקה לסטארט-אפים עדיין נותרה כשהייתה, ויש להם עניין שזה לא יקרה כך. השאיפה שלהם היא לסייע ולעזור עם פלטפורמה מאוד מאוד תומכת. למשל, בנוסף למענק שקיבלנו, הם נותנים לנו 12 ימים של קואוצ'ינג עסקי או טכנולוגי לפי בחירה שלנו, מתוך מאגר של מאות קואוצ'רים שאנחנו יכולים לבחור, על חשבונם, כבר אנחנו בחרנו אחד שכבר היה פה בארץ, לשלושה ימים הראשונים, בחרנו מישהו מהתחום העסקי, שיעזור לנו במיפוי השוק האירופאי ובבחירת מפיצים, וזו עזרה שהיא נוספת למענק, כדי לתת לפרויקט הזה סיכוי יותר גדול להצליח.
אם את חושבת על התהליך שעשיתם מול הורייזן, ואת רוצה לזקק שלושה טיפים ליזמים שגם רוצים להגיש את הבקשה, או שנמצאים תוך כדי תהליך, מה למדת?
אחד זה שכן להיעזר, וללמוד ממישהו שיש לו הרבה ניסיון. מי שכותב הרבה הצעות וכל הזמן רואה גם את הכישלונות, רואה את הניתוחים של השופטים, על מה נכשלו, יודע לזקק ולהשתפר כל הזמן, זה בוודאי יכולת שתעלה על כל מה שאנחנו מסוגלים לעשות פה בישראל, כשאנחנו עסוקים בקור ביזנס שלנו. אז אחד זה העזרה. שתיים זה אם הגענו לפיץ' אז קיבלנו הזדמנות של כמעט פעם בחיים להתכונן היטב.
שזה אומר?
זה אומר, במקרה הספציפי הזה של הפיץ' בבריסל, פחות מעניין אותם הטכנולוגיה. את הטכנולוגיה הם כבר קראו, הם קיבלו, חוות הדעת של השופטים כבר סקרה את זה. מעניין אותם בעין של משקיע, על מי הם שמים את הכסף. הם רוצים לראות צוות, הם רוצים לראות מקצוענות, הם רוצים לראות אמינות, הם רוצים לראות הגעה לשוק, נגיעה בשוק, היכרות עם השוק. אתה בעצם מוכר את עצמך. ושם צריך להגיע מאוד מזוקקים עם המסרים שאנחנו רוצים להעביר, והסיכוי להצליח שם הוא כבר מרשים.
כמה זמן נמשך הפיץ' מול אותם בוחנים?
מוקדש, אם אני זוכרת נכון, 5-10 דקות לפיץ' ואחר כך עוד כ-10 דקות שאלות. בפיץ' אתה לא יכול לחרוג, יש שעון, יש טיימר שפשוט מפסיקים אותך. אז צריך להתאמן טוב טוב בבית מול שעון ולראות שבאמת עומדים בזמן. אבל השאלות של השופטים חרגו מעבר לזמן, אבל זה כבר היה באחריותם, הם פשוט הביאו הרבה עניין.
כשאת מסתכלת עכשיו מ-2013 עד היום, מה המיילסטונים המשמעותיים שעשיתם?
המיילסטון המרכזי שהיה ונותר הוא המיילסטון הטכנולוגי. מאחר ומדובר אצלנו בפיתוח מאוד מורכב, אז אני חושבת שהרוב הלילות ללא שינה הם סביב האתגרים הטכנולוגיים. המיילסטון הבא הוא לעבור לקפסיטי של ייצור תעשייתי. היום המצב הוא שאנחנו לא עומדים, קיבלנו הזמנות מלקוחות בקליפורניה, בישראל, בספרד, ואנחנו לא עומדים בקפסיטי של ייצור. לחברה שנמצאת בשלב הזה, שכל כך חיכתה לשלב המסחרי, ולא יכולה לעמוד בהיקף ההספקה, זו פוזיציה מאוד מאוד קשה. הצורך שלי להגיד היום לא לבקשות מארגנטינה, מפרו, מצ'ילה, מאוסטרליה, היא קשה. אנחנו רוצים להיות שם כבר. אז המיילסטון הבא הוא עדיין טכנולוגי, הוא במעבר מפיתוח לייצור, בקפסיטי שבאמת תעשייתי וגדול.
ואת זה איפה תעשו?
אנחנו נעשה אותו בארץ.
וואלה.
כן, אנחנו, מאוד חשוב לנו, התהליך שלנו הוא תהליך מאוד מורכב וייחודי, ואנחנו צריכים לשמור על פיקוח ועל שליטה ובקרה. אפילו ננסה לעשות אותו קרוב אלינו בצפון ככל שאפשר, אנחנו נתחיל בקרוב תהליך של איתור קבלני משנה, שנוכל להקים אצלהם את הקו ייצור.
זה לא משמעותית יותר יקר מלקחת את זה עכשיו לסין?
קרוב לוודאי שכן. אפילו לא קרוב לוודאי, בוודאי שכן. אבל היכולת לשלוט בזה, והסיכון חלילה ליפול בשנים הכל כך קריטיות שלנו, בגלל שבקרת הייצור שלנו לא תקינה, תעלה יותר.
כמה סנסורים היום אתם יודעים לספק בחודש, נניח?
יכולת הייצור שלנו היום, אנחנו מדברים בפרקי זמן של עונה, בגלל שאתה צריך להיות בזמן עם חיישנים במרץ, בשביל לספק את הכמות הנדרשת לעונת 2019. היכולת שלנו היא מוגבלת, היא מאות בודדות. הדרישה היא הייתה הרבה יותר מזה. ולכן אנחנו צריכים יכולת ייצור של אלפים ויותר. זה הפרויקט הנוכחי שאנחנו עסוקים בו ותרודים בו. הדבר השני הוא באמת איתור המפיצים ופריסת ערוצי השיווק שלנו. גם שאנחנו 20 עובדים, היכולת שלנו לתת מענה בשווקים שאנחנו מכוונים אליהם, היא מוגבלת, היא תהיה מוגבלת, ואין לנו כוונה לבנות פלטפורמות כמו של השותפים שאנחנו רוצים לעבוד איתם.
מה הרגע הכי מרגש שהיה לך עם סטורס בכל התקופה הזאת?
וואו, זה קשה, כי זה סטארט-אפ, זה רכבת הרים. עליות וירידות רגשיות כל הזמן. אני חושבת שהגיוס הראשון הייתה אבן דרך משמעותית, מרגשת, ובאותה מידה גם מלחיצה, כי עכשיו אנחנו במשחק של הגדולים, ועכשיו יש שחקנים שיש ציפיות גדולות, וצריך לעמוד בזה. אז כל אבן דרך מרגשת לטובה, הולידה מיד גם חששות ודאגות.
אפרופו הגיוסים, הזכרנו את הורייזן, את רשות החדשנות, אבל יש לכם שם גם כמה משקיעים, אני אפילו לא מדברת על המשקיעים הפרטיים, אני דווקא מדברת על המשקיעים מוזרים, אלה שגרמו לי להרים גבה. אז יש שם איזשהו יקב, שמתוך השיחה ברור לנו למה יש להם אינטרס, אבל יש לכם שם את התאחדות האיכרים, ויש לכם את רמת...
קשימים.
כן.
נכון.
איך מגיעים אליהם? איך יודעים שיש להם כסף? מה הוביל אותך לשם?
רמת מגשימים, הפנייה אליהם הייתה כחקלאי שיש להם גידולים מאוד מגוונים, יש להם שקד ויש להם תפוח ויש להם אפרסק ומגדלים ויש להם קרמים והם שותפים בעקבי רמת הגולן. והם חקלאי מאוד מעניין ומגוון, בטח קרוב אלינו בגליל גולן. אחרי שנה מוצלחת שעשינו אצלם במטה התפוח, הם מאוד התלהבו מהטכנולוגיה והחליטו להשקיע.
זה משקיע, אני מבינה למה הוא חכם, אבל הוא עם כיסים עמוקים? בסוף אתם גייסתם הרי 9 מיליון, 4.5 מהורייזן, עוד 4.5 מהרשות.
גייסנו מהשוק הפרטי קרוב ל$5 מיליון, ומהמענקים, רשות חדשנות והאיחוד, השלמה של עוד כ4.5. מתוך $5 מיליון, רמת מגשימים השקיעו סכום מכובד.
כי את אומרת, עשינו אצלהם את הפיילוט, זה הפיילוט ברור למה הלכתם לשם, ואז אחרי שנה הם באים ואומרים לך, שמי,
זה מעניין מאוד, אנחנו רוצים להשקיע. בהחלט, ושותף מאוד משמעותי, כי אפשר לעשות אצלו הרבה ניסויים, אפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד, כי חקלאי חכם ומתקדם, ויש פה סטייטמנט, ברגע שחקלאי מנסה ואומר, אני משקיע וסכום לא מבוטל, יש פה סטייטמנט משמעותי.
מדהים. אז השאלה שאיתה אנחנו אוהבות לסיים כל פרק, היא שאלת הפייט פורוורד. ולבקש ממך להמליץ על יזמת אחרת, שתשב פה בכיסא החם ונתחקר אותה, נשאל אותה, נלמד על החוויות שלה, על האתגרים, על ההצלחות, על המיזם.
אוקיי, אני הייתי רוצה להמליץ על לינור שוהם, שהיא שותפתי לקבוצת טרנדליינס, זה ממנכלת את חברת אינפלנט טכנולוג'יז. ברמה האישית אני מאוד מעריכה אותה, ואני בהחלט ממליצה.
מה אינפלנט עושים?
אינפלנט עוסקים בשיפור של העברת חומרים או מרכיבים אל הצמח.
מהמם. אז יופי של המלצה. כמו שאמרתי, היה פרק מרתק. ממש ממש שמחתי שבאת. אני מעריכה את זה, גם על המרחק, גם על הזמן, גם על הכנות והשיתוף במידע. מאחלת לכם שבאמת תגדלו לעוד הרבה שווקים, שהמפעל יצא פה בארץ ותעשירו את הכלכלה הישראלית במקומות עבודה עוד רבים בצפון.
תודה רבה שהזמנתם אותי. היה
תודה
כיף.
תודה לך. ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת עדי בנוז. את שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר הסטארט-אפיסטיות ברדיו הבינתחומי ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אז יאללה ביי. Shut up and sit down.